שלום וברוכים הבאים לשל מי המשחק הזה בכלל? המשחק שבו כולם נהנים ולאקספי אין משמעות.
יפה, יפה.
לא, אני... אולי זה יהיה פתיח.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני אלעד הן, ונמצא איתי איתי חורב.
אלן.
כל הכבוד ששרדת והגעת עד הלום.
זה לא היה טריוויאלי.
איתי, מה הגניב אותך השבוע במשחקי תפקידים?
ובכן, השבוע, האמת היא שלא, יש איזה עניין כזה. עם הסידור של הסשנים שלי, שיוצא שבין שתי הקלטות אני לא משחק. אבל בכל זאת אני אקח משהו מגניב שהיה לי בשבוע שעבר, אמרתי שהיו לי המון דברים מגניבים, ולא הספקתי לעבור על כולם, אז נעמיד פנים שזה קרה השבוע, קיבלתי, אחרי שתמכתי בקיקסטארטר, את ה-PDFים של משחק התפקידים Everway, שהוא משחק, זה קצת משעשע שאני מדבר עליו עכשיו, כי הוא די הפוך מנושא הפרק שעליו נדבר היום. אם אנחנו נדבר על משהו שהייתי אומר שהוא סוג של חדשנות במשחקי תפקידים, אז עבר הוא משחק מאוד מיושן בהרבה תפיסות שלו, יש לו גם הרבה דברים שהם לא סטנדרטיים, אבל הם לא חדשנים.
זהו, אני הייתי אומר שהוא לא מרגיש לי כל כך מיושן, כמו איזה מין דרך שלא הלכו אחריו, כאילו שלא המשיכו בה.
כן, אבל הוא גם משמר כל מיני קונבנציות ישנות, פשוט מכניס כל מיני אלמנטים, כל מיני מנגנונים לא סטנדרטיים של פתרון בעיות. יש דברים שאני מרגיש שהם קצת הלכו בעקבותיו, יש את, אני חושב שדיברתי פעם על קלפי נתיב ההרפתקה,
כן.
שהם קלפים שהם לא תלויים בשיטה ספציפית, אתה מקבל קלפים והם בעצם מקדמים את העלילה באיזשהו אופן. מה שקורה ב-Everway זה שכל המשחק מאוד מבוסס על איזושהי חפיסת קלפים שהיא קצת כמו קלפי טארו שהם בעצם קיימים גם בתוך עולם המשחק, וקודם כל המנחה לא חייב להשתמש בקלפים, הוא גם יכול להחליט מה שבא לו, אבל זאת אומרת הוא רשמית יכול להחליט מה שבא לו, כמובן שבהרבה מאוד משחקים המנחה מחליט מה שבא לו בלי קשר למה שכתוב בספרים, אבל בספר כתוב שאם כבר אם במקרה לא בא לו להחליט אז שישלוף קלף וקצת כמו קלפי טארו, לכל קלף יש את המשמעות שלו, כולל אם הוא יצא ישר או הפוך, ולפי זה להחליט מה קורה. המשחק עצמו עוסק, זה משחק פנטזיה אפית, זאת אומרת, האיורים הם מאוד מזכירים קדים יוונים עתיקים למשל, שהוא עוסק באנשים שמסוגלים לעבור בין כל מיני מימדים, וזה קצת מרגיש לי, זה טיפה מזכיר לי פליינסקייפ כזה, ואני גם קצת רוצה להריץ איזושהי הרפתקת פליינסקייפ ישנה איתו, ונראה מה יקרה עם זה, כי אני רוצה להריץ המון דברים.
מעניין, מעניין. אני זרקתי גם כמובן, כאילו גם הטארות, גם הייצוג שלהם כדבר שקיים בתוך עולם המשחק, גם מעבר העולמות. אני זרקתי לך כבר על אמבר, והסברתם לי שאני טועה, אבל אני חושב שזה בטוח מתכתב עם זה באיזושהי צורה.
כן, אני גם, כשאני דיברתי על זה, אז גם הזכרתי באותה נשימה את משחק התפקידים הוותיק של אמבר, למרות שבסופו של דבר הם לא מי יודע מה דומים אחד לשני.
את אמבר דייסלס אני באמת מכיר ברמת השם בלבד, ואוי, אתם יודעים שקיים משחק משונה כזה? זה היה סוג הדיבור שהיה ב-90s כזה.
אני יכול לתמצאת לך את השיטה של אמבר דייסלס, מי שיש לו יותר ניצח.
כן, נשמע כמו שיטה.
עקרונית מה שהם אומרים זה תנסה בצורה סיפורית להוביל את הקונפליקטים ככה שהם יהיו לטובתך ולא לטובת היריב שלך. הם נותנים נגיד דוגמה מהספרים ששני אנשים נלחמים, שאחד הוא ידוע בתור הלוחם הכי טוב בכל היקומים שלו יהיו.
כן.
והשני הוא מאוד תחבולן שכזה, ואז התחבולן הוא איכשהו עושה איזשהו קטע שגורם לקרב לנטות לטובתו, למרות שאם הם היו פשוט נלחמים עם חרבות אז אין ספק שהוא היה מפסיד.
כן.
מה הגניב אותך השבוע?
מה שהגניב אותי השבוע, תכלס זה די בסיסי, אני התחלתי לשחק איזה מיני קמפיין קטן כשחקן, אחרי תקופה לא מבוטלת שזה לא קרה לי, לא כשחקן ממש במשחק עם מנחה, אז אני הצטרפתי למשחק שבו אנחנו משחקים הרפתקאות פאת'פיינדר מומרות לעולמות פראיים, בהנחיית הלא אחר מעודד עולמות פראיים דויץ'. כן, כן. והתחלנו לשחק השבוע, וזה היה מאוד, מאוד משעשע. לקח לי קצת זמן להיכנס לראש, אני אגיד את האמת, וזה עדיין אחד לבנות את הדמות הזאת שסיימתי רק באופן חלקי, אני יודע, אומר את האמת. אחד הדברים היותר קרנצ'ים שעשיתי מאז שבניתי דמויות בפאת'פיינדר לפני...
כן, אני חשבתי על זה שאתה כל כך רגיל שיש לך פלייבוק, שיש לך ארבעה עמודים שבהם כתוב כל מה שהדמות יודעת עכשיו ותדע עד סוף הקריירה שלה, ופתאום יש לך את רשימת כל הכוחות במשחק, ואתה צריך לבחור מתוכם.
אז קודם כל ברוב משחקי מנוע אפוקליפסה יש יותר בחירה מזה, כי אתה יכול בהמשך לקחת דברים נוספים שמחוץ לפלייבוק שלך.
כן.
אבל, כן, אין שום ספק, זה שאתה יושב עם פלייבוק בהתחלת המשחק ואם זה עובד, זה מה זה פינוק בהשוואה לדבר הזה, של לנסות לזכור את כל החוקים האלה בזמן שאתה בונה את את הדמות. זה היה מאתגר, ואני די בטוח ש... מה שבניתי חורק בכל מיני מקומות מבחינת עמידה בכל הנקודות שצריך לחלק ואיך. אני ממש לא בטוח שהכל נעשה בצורה טובה, אבל אני סולח לי, וחוץ מזה המשחק היה מאוד מאוד כיף, שיחקנו, וזה היה גם משחק מאוד, כאילו יש בזה משהו מאוד מסורתי אני חושב בסגנון, וזה די שונה מאיך שאני משחק בדרך כלל, אז אני גם נהנה מזה, זה מעניין, זה כיף, זה קמפיין שמוגדר מראש להיות בעצם איזה סוג של הרפתקה אחת קצרה יחסית, אז אנחנו רוצים לסיים את זה תוך 4-5 סשנים ונראה איך זה יהיה. אז אנחנו נדבר ונחשוב אם עושים משהו בהמשך. בינתיים מאוד נהניתי וזהו.
מגניב.
אז זה הגניב אותי השבוע. איתי, על מה רצית לדבר?
אז הפעם אני רציתי לשאול ולדון. היסטורית במשחקי תפקידים, רוב האחריות על היצירה של התוכן ועל הניהול של המשחק ורוב הכוח במשחק היו בידיים של המנחה. השחקנים היו צריכים להגיע פעם בשבוע, בין לבין לפעמים היו צריכים להוסיף איזה כוח או שניים לדמות שלהם, אבל המנחה הוא זה שהיה צריך לכתוב את ההרפתקה או לקרוא את ההרפתקה המוכנה, להכין את הדברים, לעשות פרפ מה שנקרא, יש אפילו ספרים שלמים על איך לעשות פרפ, אבל בשנים האחרונות יש כל מיני משחקים...
רגע, אבל החסרת משהו מאוד חשוב, ושיהיה לו את כל התשובות על העולם, כאילו כל התשובות על העולם והתוכן של העולם עליו.
טכנית זה נכון, אבל כמו שסיפרתי, אני חושב בשבוע שעבר, כשרצתי בדרך המסורתית, זה לא תמיד היה ככה, אז זה לא יושב לי בראש. אז כן, גם כל התוכן של העולם, ההיסטוריה, האגדות, האלים,
כן.
הכל יושב על הכתפיים הצנומות של המנחה. לא רואים אותי, אפשר לחשוב שיש לי כתפיים צנומות.
כן, כן, אחד הצנומים.
לא, אני לא צנום, אבל הכתפיים. ורציתי לדבר על משחקים חדשים יותר, בחלקם שיחקנו פה, בחלקם לא, שמעבירים חלק מהאחריות או אפילו... נתחיל במעבירים חלק מהאחריות לשחקנים, יש כאלה שאפילו מבטלים לחלוטין את תפקיד המנחה, ואז כל האחריות עוברת לשחקנים. בוא נדבר על זה.
אני נראה לי אפשר להתחיל רגע ממה בעצם המקור לזה, אני חושב שהמקור לזה הוא באיך שהתפתחו משחקי תפקידים, כן? המקור לזה שמשחקי תפקידים לא נוצרו כאילו, אם היית אומר לי, היי, השנה היא עכשיו 1970, כן? ואתה פונה אליי ואומר לי, היי, בוא נפתח משחק שבו יש חוקים שעוזרים לשחקנים במשחק לספר יחד סיפור. סיפור עם דמויות, והם אפילו יגידו מה הדמויות האלה עושות ומה קורה איתם. אני חושב שהייתי מתחיל לפתח את הסיפור הזה מנקודת המוצא הזה, את המשחק הזה מנקודת המוצא הזאת, כאיזשהו מין משחק שבו החוקים עוזרים לפתח סיפור ולספר את הסיפור של הדמויות ולייצר את האתגרים שהדמויות צריכות להתמודד איתם בהתאם לז'אנר שאנחנו רוצים לספר עליו סיפור וכל מיני דברים כאלה. אבל זה פשוט לא איך שהתפתחו משחקי תפקידים. משחקי תפקידים לא נוצרו, לא הומצאו כדי לספר סיפורים. זה יותר התופעת לוואי שהפכה, שנכנסה למרכז. כי משחקי תפקידים התפתחו בעצם מתוך איזה עולם שלם של משחקי מלחמה, שבהם בשלבים נוספו עוד ועוד אלמנטים, או הוחסרו אלמנטים בחלק מהמקרים, כמו במקום צבאות, כל אחד מנהל דמות אחת, במקום שהמנחה שופט, במקום שהשופט רק שופט בין הצבאות השונים, השופט מתחיל לייצר את האתגרים שמולם מתמודדים, כאילו היו פה כמה שלבים אבולוציוניים כאלה, שייצרו בסופו של דבר את המקום שבו נגיד מבוכים ודרקונים היה איפשהו שם ב-74, שזה איזשהו מין משחק מלחמה שבו לכל שחקן יש דמות המשכית שיכולה להתפתח, ויוצאת למבוכים שונים, או למבוך אחד לאורך זמן, היו ככה כמה גרסאות בעניין הזה, במקור זה כנראה המבוך אחד של המנחה, למנחה יש מבוך אחד שהוא מפתח אותו ומגדיל אותו לנצח, וככל שהולכים יותר עמוק זה יותר מסוכן ויותר נורא, והשחקנים מגיעים פעם אחרי פעם בשביל לראות מה קורה ולהגיע לדברים חדשים, לפתור אתגרים חדשים, להתגבר על מפלצות חדשות ודברים בסגנון הזה. והאלמנט של לגלם דמות, האלמנט של לספר על זה סיפור, הוא מין דבר שצמח באיזושהי צורה, נראה לי, המילה המאוד פופולרית בתחום באנגלית היא emergent, אבל אין לי מילה טובה לזה בעברית. משהו שפשוט נבע באופן ספונטני, איזשהו מין נביאה ספונטנית מתוך הצורה שהמשחק שוחק, התחילו להיווצר סיפורים, מעבר של המוקד, יש את היסטוריון משחקי התפקידים ג'ון פיטרסון, שהוא הספר האחרון שהוא הוציא, הוא כתב כמה דברים על השנים המוקדמות של משחקי התפקידים, והוא עכשיו הוציא ספר שנקרא The Elusive Shift, השינוי החמקמק, שבו הוא מדבר על המעבר הזה בין משחקי מלחמה, או בין משחק המלחמה שכבר נראה שונה מהותית ממשחקי המלחמה הקודמים, שמבוכים ודרקונים היה ב-1974, למשחק התפקידים, שנגיד אפשר כבר לדבר עליו ב-1977, סוף שנות ה-70 לבטח. והוא אומר, הדבר הזה מאוד חמקמק, מאוד קשה לשים על זה אצבע, והוא מנסה להתחקות על זה, על ההתפתחות הזאת, על ידי זה שהוא בוחן, נגיד, המון המון כאלה מגזינים של חובבים שאנשים פשוט הוציאו בצורה עצמאית, ולראות מה אנשים כתבו ואיך התפתחה החשיבה והדיון על הדבר הזה. נושא מאוד מאוד מעניין. אבל הדבר הזה בעצם יצר נקודת מוצא שהיא כזאת בסופו של דבר, שהיא יש לנו את המנחה והוא מנהל את העולם. אפילו יש עכשיו איזה משחק מעניין שבדיוק אני עכשיו בקיקסטארטר, שנקרא Fantasy World, שהוא איזה סוג של עוד איזה משחק מנוע אפוקליפסה שנועד לשחק פנטזיה, ושם למנחה קוראים World, כן? העולם. ונראה לי שזאת איזושהי נקודת מוצא של משחקי תפקידים שאנחנו מתמודדים איתה עד היום. אני שוב לא חושב שזה רק רע, אני חושב שיש בזה הרבה דברים מעניינים שיוצאים מזה. אני כן מתחיל לחשוב שיש עם זה גם איזשהו קושי. אני חווה את הדבר הזה, את העול הזה של המנחה, את גודל המטלה של מנחה ביחס מה זה לבוא ולהיות שחקן במשחק תפקידים, קצת לא פרופורציונלי.
אני חייב לציין שאני, תדע, אחרי שנה ומשהו של פודקאסט, אני כבר לא זוכר מה נאמר בשיחות ומה נאמר בפרקים.
כן.
אבל אני זוכר שיחה, אני חושב שזה באחד הפרקים הראשונים, שבה עמית סיפר על הספר The Lazy GM.
כן.
ואתה אמרת ש... הלייזי ג'י-אם הזה הוא עובד יותר מדי קשה יחסית אליך, והנה אפילו ככה אתה מרגיש את העול של...
אתה רואה מה זה?
של ההנחיה.
אתה רואה מה זה? אני, מה שאני אמרתי על הלייזי, זה היה בהקלטה, כן? מה שאני אמרתי על הלייזי ג'י-אם זה שאני קראתי את, את החלק החינמי של זה, ואמרתי, וואו, כל כך הרבה הוא עובד בשביל זה, בשביל להיות לייזי, זה נשמע לי ממש עבודה קשה. כן, אני מאז אני בהחלט אחד העצלנים, ואפילו זה קצת קשה לי. אבל זה יותר מזה, אני רואה את המחסום, אני נגיד מדבר עם שחקניות ושחקנים שלי, ואני רואה איך הם חווים את הרעיון של להנחות, והם חווים את זה כאתגר מאוד גדול.
אני מכיר את זה גם אצלי, יש, אני ועוד אחד השחקנים שאנחנו מנחים ותיקים, אז מדי פעם הוא לוקח את הקבוצה לכמה זמן, אבל חוץ מאיתנו אחרים לא, ואני שואל לפעמים, מישהו אחר רוצה להריץ? ולא, לא רוצים.
ואני חושב שאחד מהדברים שקצת מקשים על השיח סביב הדבר הזה, הוא עובדה שרוב האנשים שמשוחחים על משחקי תפקידים הם מנחים, וזה אומר שהם עברו איזשהו סוג של צריבת אש, אני לא יודע איך לקרוא לדבר הזה, ושרדו אותה.
כן.
ובאו לעוד. אני יודע על עצמי שאני נהנה להנחות. אני מצאתי כבר את האיזון שסביר לי, שאני לא מתאמץ יותר מדי. זה דרש ממני כל מיני דברים, ואני מרגיש שאני קיבלתי מעט יחסית הנחיה לאיך לעשות את זה. גם עם משחקים שנגיד עשו קצת יותר עבודה בתחום הזה, ששיחקתי בהם הרבה, אני מרגיש שהייתי צריך ללמוד המון המון דברים, בלי שאף אחד הדריך אותי בדיוק לאיך לעשות את זה. וזה חבל בעיניי. זה חבל משני כיוונים. כאילו זה חבל מזה שאני חושב ש... כמו שמסבירים לשחקן איך הוא אמור לשחק, אנחנו צריכים להסביר למנחה איך היא אמורה להנחות. אז זה צד אחד של זה. וצד שני של זה, זה שאני באמת חושב שלפחות יש טעם, אני לא אגיד שנורא שיש משחקים שבהם יש מנחה או משהו כזה, אבל אני בהחלט חושב שיש טעם לפתח יותר את המקום שבו הדברים שהמנחה היום עושה, במשחקים, ברוב המשחקים, מחולקים בצורה אחרת על מעגל השחקנים, ויש דברים שעושים את זה, ואני מניח שאנחנו נקשקש עליהם עוד קצת.
אני אגב, אם נחזור לשורשים של משחקי התפקידים, אז היה את עניין ה-Emergent Story, הסיפור שצמח כן. מתוך המשחקיות, אז בעצם, אם נשחק בלי מנחה, נשאיר יותר מקום לסיפור שיצמח, כי לא יהיה את הסיפור שהמנחה מנסה. להכניס למשחק, שזה לדעתי, יש פה, זה טוב ורע, כי מצד אחד יש פה יותר מקום לסיפור שיצמח, ומצד שני, סביר להניח שאם נסתכל בסופו של דבר על הקמפיין מלמעלה, אז הקמפיין שרץ עם מנחה ייראה, הסיפור בו ייראה יותר קוהרנטי בסופו של דבר, כי היה מישהו שניהל אותו, איש אחד. לא בטוח.
אולי. שיחקתי
סביר להניח, לא בטוח.
אולי.
אני לא מדבר עכשיו על הקמפיין הרציני שלי.
קוהרנטיות זה דבר, אני אגיד לך מה, קוהרנטיות מהניסיון שלי זה דבר שעובדים עליו. זאת אומרת, אני יודע שהעבודה שלי כמנחה בין השאר כאילו, אני יודע שאני, אחד מהדברים שאני עושה בהנחיה, זה לאבד את הסיפור תוך כדי. זאת אומרת, אני תוך כדי מספר את הסיפור, ואני שואל שאלות ומנסה יחד לעשות איזה חיבור של דברים שקרו ולייצר מהם סיפור קוהרנטי, זה דבר שעושים אותו באיזושהי שיחה. אבל יכול להיות. אני חושב שזה מחבר אותי ישר, מה שאתה אומר, ישר מחבר אותי למנוע אפוקליפסה. כי אחד מהעקרונות החשובים של מנוע אפוקליפסה, שהוא בעיניי מתחיל לסמן את הכיוון, עוד לא ממש מגיע לשם בעיניי, עוד לא מפתח את הטכנולוגיה בדיוק איך לעשות את זה, זה להניח בצורה מאוד מאוד מרכזית את אחד מעקרונות המנחה של משחקי מנוע אפוקליפסה, לדעתי זה נמצא בכל משחק מנוע אפוקליפסה שאני ראיתי, זה העיקרון שנקרא, שחקי כדי לגלות מה יקרה. שמה זה אומר בעצם? את כמנחה לא מתכננת מה יקרה, את פה בשביל לגלות, את בעצם פה כמו אחד השחקנים, כדי ליהנות מהנרטיב הספונטני במידה רבה שהולך להתגלגל פה. אני חושב שאחד מהטכנולוגיות היפות נגיד שיש לזה בעולם המבוך, בוונור, זה הטכנולוגיה של החזיתות. שהיא אומרת איזשהו דבר שהוא לכאורה פשוט, אבל יש בו משהו קצת מהפכני ביחס לאיך שנעשית נגיד ההכנה, הרבה פעמים נראה לי במשחקים מסורתיים, אני אומר נראה לי כי אני לא בטוח ב-100%, אני לא עשיתי את זה כל כך. הרעיון של חזיתות זה, אל תתכנני מה הולך לקרות, אל תתכנני מה הדמויות יעשו, בוודאי שלא. בוונור כתוב במפורש, אל תתכנני את העלילה. בשום שלב אל תתכנני עלילה. מה שאת אמורה לתכנן זה מה האיומים והאויבים יעשו, או מה יקרה מהם, אם הגיבורים לא יתערבו.
אם אף אחד לא יפריע להם.
אם הגיבורים לא יפריעו להם, בדיוק. עכשיו, זה עדיין, זה שלב נורא ראשוני בעיניי, כן? זה עוד נורא נורא ראשוני, אבל זה כבר שם את, את המקום שלי כמנחה במקום אחר. ולי נורא כיף ככה, כי אני אוהב לגלות מה יקרה, אני אוהב שמפתיעים אותי, אני אוהב שיש לי כל מיני רעיונות, ואז דברים נראים אחרת לגמרי, אבל שזה לא מחרב לי את התוכניות, אגב, שיחתנו על לחרב את התוכניות, אלא זה. אני קצת מרגיש שבתכלס זה דיון, החלק הזה עוד טיפה דומה לזה. שלב הבא שיש במשחקי מנוע אפוקליפסה, שהוא חשוב, אבל עוד לא מקודד מאוד מאוד עמוק. זאת אומרת, עוד אין לזה חוקים מאוד מאוד חזקים, ביחס לדברים אחרים שיש להם חוקים יחסית מקודדים במנוע אפוקליפסה. בכל משחקי מנוע אפוקליפסה, פחות או יותר, יש עיקרון שנקרא שאלי שאלות והשתמשי בתשובות. הזכרתי את זה גם בעבר. בפלאים יש ציטוט ממש יפה, תמיד שאלי את הדמויות שאלות, שאלי כשאת סקרנית לדעת משהו, ולאחת מהן צריכה להיות התשובה. השאלות צריכות להיות מדויקות, מנחות ומעוררות מחשבה. לא סתם יש מישהו בכיתה שאתה מחבב, אלא מישהו כאן הוא החבר הכי טוב שלך, מי זה? לא האם הובסת אי פעם בידי נבל, אלא כיצד הורוס הביס אותך כל כך קשה בפעם האחרונה שנלחמתם. בקיצור, זה כלי מאוד מאוד ראשוני של חלוקה באחריות הנרטיבית, שעושה שני דברים במקביל, היא גם משחררת חלק מהאחריות הנרטיבית לשחקנים, והיא גם נותנת את האפשרות שהשחקנים יגדירו כל מיני דברים שבעצם מעניינים אותם. כי איך שהם עונים על זה אומר מה מעניין אותם פה בתוך הדבר הזה, איך הם רוצים שהדבר הזה ייראה, וזה עדיין די ראשוני.
אני חושב שהם התפתחו ממנוע אפוקליפסה באיזשהו אופן, משחקי חושל בעלתה.
כן,
Blades in the Dark היה הראשון, אבל הוא יצר את המנוע של Forged in the Dark, שהוא עושה כמה דברים מעניינים בכיוון הזה בעיניי. הוא קצת, משחק שהוא קצת מגביל, כי משחקים בו איזושהי חבורת פושעים, וזה לא משנה אם אתה משחק עכשיו את Blades in the Dark שאתם פושעים בעיר פנטזיה סטימפנקית, או את Scum and Villainy שאתם פושעים בחלל. האמת שעוד לא קראתי את Band of Blades, יכול להיות שהוא כן שונה מהבחינה הזאת, אבל הוא עושה כמה דברים מעניינים. קודם כל, הוא באמת אומר איך להנחות, כי הוא ממש נותן איזשהו מבנה די סגור של איך אמור להיראות סשן. מתכננים את ה... לא מתכננים, מתחילים את השוד, ולאט לאט השוד מתגלגל מההתחלה הזאת. הוא גם נותן לשחקנים יחסית הרבה מקום להשפיע, כי השחקנים אומרים, אוקיי, אנחנו עכשיו נלך לשדוד את זה או את ההוא, אנחנו נחליט מה תהיה העבודה שלנו עכשיו, לא המנחה. המנחה יכול לתת לנו כמה רמזים או משהו, אבל אנחנו נחליט מה אנחנו עושים. והדבר השלישי הוא שלא מתכננים את העבודה מראש, אלא מתחילים את העבודה, ואחר כך, אם צריך ציוד, או אם היה צריך לעשות איזושהי נכונות מראש, אז עושים את הכל דרך פלשבקים. זאת אומרת, כשיוצאים למשימה, אז אתה לא אומר, אני לקחתי עליי עכשיו חרב, חבל וכלי פריצה, אלא אני לקחתי עליי שלושה פריטים. ועכשיו כשאני צריך ציוד במהלך המשימה, אני אומר, אוקיי, אז אחד הפריטים שלקחתי היה צנצנת דבש. כי זה מה שאני צריך עכשיו, זה מועיל לי יותר מכלי פריצה, חרב וחבל. אבל גם אפשר ממש לעשות פלשבק ולהראות איך, אתם זוכרים כשממש סצנה שקרתה לפני שהתחלנו, איך תכננו ואיך הגיע המודיע שלנו, צ'רלי אנזרטות, והביא לנו את המפה של הביוב, וככה אנחנו נכנסים בדיוק לחדר הביליארד של האחוזה.
ויש לציין שאפשר להיכשל גם בפלשבקים.
כן.
גם בפלשבקים מגלגלים קוביות.
אבל זה משחק שהוא עם מנחה, והוא מעביר לא מעט כוח לשחקנים, למרות שיש מנחה.
והמכניקה נוסעת לא מעט בעצמה גם, מהדברים שכאילו במשחקים מסורתיים יותר, המנחה נושא. זאת אומרת, יש פה איזו חלוקה של הרבה דברים שבמשחקים מסורתיים המנחה נושא, אז המכניקה נושאת, והרבה דברים אחרים השחקנים נושאים. כן, זה מאוד מעניין.
מצד שני, יש קצת הרבה מכניקה להשתלט עליה.
כן, זה טיפה כבד. אני אחד מהדברים שעוצרים אותי, האמת, כי אני עצלן.
שאת זה כבר ביססנו, לא צריך פלשבק בשביל זה.
לא, לא צריך לגלגל שום דבר. It is known. נראה לי שהדבר הבא שבא לי להזכיר, כי זה מגניב אותי ובא לי שנזכיר את זה, וגם נראה לי שזה מתייחס לכמה הדברים האלה, בשנים האחרונות גם כן מתוך מנוע אפוקליפסה, שנראה שהוא אחד מהדברים המאוד פורים, כי הוא גם נוטה להוליד מנועים חדשים, נוצר מנוע משחק שנקרא Belonging Outside Belonging, שזה...
להשתייך מחוץ לשייכות?
זה, כן, זה שייכות מחוץ לשייכות, יצרה את, את המנוע הזה אייברי אלדר, שדיברנו עליה די הרבה, כי אנחנו אוהבים משחקים שלה, בין השאר השנה השקטה זה שלה, והמשחק הראשון שמשתמש במנוע הזה, הוא משחק Dream Askew, שזה משחק שבו משחקים איזה קהילה קווירית, מציאות פוסט-אפוקליפטית שמנסה לשרוד לה, והמשחק הזה, המשחק הזה הוא משחק בלי מנחה, והדבר שמחליף את המנחה בעצם במשחק הזה, זה שחוץ מזה שלכל שחקן יש דמות, לכל שחקן גם, כל שחקן גם לוקח דבר שנקרא אלמנט עולם, אלמנטים של העולם. ונגיד ב-Dream Askew, שזה מין פוסט-אפוקליפסה כזאת, אז גורמים של העולם, אלמנטים של העולם יכולים להיות, נגיד, הכנופיות של בוזזים, הם יכולים להיות החברה השלמה, זאת אומרת, החלקים בחברה שלא התמוטטו עדיין, חלקים עשירים יותר שעדיין חיים באיזשהו משהו שדומה יותר לציוויליזציה, ודברים כמו הטבע, כן, כדור, הארץ, כן, earth, יש כזה דבר, ועוד כהנה וכהנה דברים, יש איזה שישה כאלה. והרעיון הוא שבתחילת המשחק, כל אחד מהשחקנים לוקח, בנוסף לדף הדמות שלו, דף של אלמנט כזה. עכשיו, מה החוקים שיש על כל אלמנט כזה? הם חוקים נורא נורא פשוטים, יש כמה מהלכים שאפשר לעשות, שבהם פשוט אתה משמש מנחה עכשיו לתחום הזה של המשחק, שעולים משהו, דברים שקשורים למשחק, לאלמנט הזה במשחק, אתה אמור להנחות אותם, או כשהם עולים, עולה איזו אינטראקציה איתם, אז אתה אמור גם ליזום דברים שקשורים לזה, ולעשות מהלכים של האלמנט הזה. אני יכול לתת דוגמאות לצורך העניין לכנופיית הבוזזים, אז יש להם מהלכים, כן, שהם כמו לתת למישהו אקדח, להביא רכילות מהשממה, להשתמש באלימות פתאומית כדי לעשות ממישהו דוגמה או כדי לבזוז סחורה בעלת ערך. כן? כל הדברים האלה הם דברים שאתה בתור מי שמשחק עכשיו את הכנופיות הבוזזים, יכול להביא כשהדברים האלה רלוונטיים. עכשיו, איזה עוד חוקים יש לך? יש לך חוקים מתי אתה צריך רגע להיכנס לפעולה עם הדף הזה? כן, כתוב לך נגיד על הבוזזים, כתוב לך להשתמש באלמנט, במקרה שמישהו הולך לשממה, מישהו משתמש בדרך ראשית, או מישהו משיג גבול. אוקיי, בכל אחד מהסיבות האלה, אתה יכול ומוזמן להשתמש במהלך של הבוזזים. והדבר השני שיש, זה שיש לך חוקים מתי להחליף את האלמנט הזה עם מישהו אחר. כן, צריך להגיד, גם כשאתה בוחר בהתחלת המשחק את האלמנט הזה, אתה אומר כמה דברים עליו, כן? אתה בוחר, יש לך כמה בחירות, כמו שבונים דמות, בונים את האלמנט, אתה מעצב איך הדבר הזה ייראה במשחק שלכם עכשיו בהמשך. גם אחרי שיחליפו, שתחליפי מישהו, זה ימשיך לשחק לפי החוקי הבסיס שאתה קבעת לאלמנט הזה. אבל יש תנאים מסוימים שבהם אתה צריך להחליף בעצם את האלמנט עם מישהו אחר, שזה בעיקר כשהדמות שאתה משחק מתנגשת עם האלמנט הזה, נפגשת אותו באיזושהי צורה. כתוב פה להחליף את האלמנט עם אלמנט שמישהו אחר מחזיק, אם הדמות שלך עושה אחד מהדברים הקודמים, כן, הולכת לשממה, משתמשת בדרך ראשית או משיגה גבול, או במקרה שיש לה חוב לכנופיה ונגמר לה הזמן. בזמנים כאלה אתה אמור להחליף את זה. עכשיו יש...
כל העולם מתחלף בעצם.
כן, וזה גם מקודד את תפקידי המנחה וגם אומר, הם של כולם בעצם. ואני חושב שזה נורא נורא מעניין, אני ממש מת להתנסות במשחק הזה, או במשחקים אחרים מהמשפחה, יש לי כבר שלושה, ועוד לא שיחקתי באף אחד, אז כאילו יש לי את Dream Askew ו-Dream Apart, שהם בעצם מגיעים בספר אחד, Dream Askew זה הקהילה הקווירית הזאת, Dream Apart זה משחק של לשחק שטטל יהודי במאה ה-19, עם אלמנטים פנטסטיים מסוימים, ויש את בליק ביין, שזה לשחק... אלמנטלים קסומים באיזה יקום סייבר פאנק מוזר עם השפעות פיליפיניות.
איזה ז'אנר עוד לא היה?
פיליפיניות. משהו מאוד מאוד מוזר ונראה לי מעניין. והשגתי את זה פשוט באיזה בנדל. זהו, זה המחשבות שלי על משחקי בלונגינג, הוצאות בלונגינג.
יש כמובן גם את פולו שבו שיחקנו ממש לא מזמן.
אכן, אכן.
שאומנם הוא נועד לסשן אחד לכאורה, אבל אין שום בעיה לדעתי גם לקחת את אחד הסיפורים ולהחליט שעכשיו יש בו 20 משימות ולא 3, ולעשות מזה מיני קמפיין או אפילו קמפיין שלם.
לא, יש לו שם חוקים לעשות קווסט שמורכב משלושה קווסטים, קודם כל. יש לו חוקים שהוא מציע לזה, אבל יש לבן רובינס משחק אחר שנקרא קינגדום, שכבר הזכרתי פה גם לא מעט, שהוא okay. משחק שמתרכז בקהילות שנמצאות על פרשות דרכים לגבי הכיוון שהן הולכות בהן, והוא גם משחק ללא מנחה ועם פרוצדורות יחסית כאלה ברורות, מה עושים מתי ואיך בוחרים ואיך מחליטים, והוא גם כן משחק ללא מנחה, והוא לגמרי בנוי להיות משחק שאפשר לשחק בסשן או כמה סשנים, אבל גם לגמרי יש לו חוקים לקמפיין, וגם לא מוגדר בו נקודת סיום באותו מובן שבפולו. הוא משחק גם טיפה יותר מורכב.
אבל חוץ מכל המשחקים האלה, למי שלא רוצה עכשיו לוותר על מה שהוא משחק בו, יש גם כלים שיכולים לעזור עם הדברים האלה, שיכולים להחליט החלטות בשבילך, אולי לאמץ למשל טבלאות את האור הקלי מתוך שבועת הברזל, שהוא הרי מאפשר לשחק בלי מנחה, והוא מאפשר לשחק גם עם מנחה.
ואגב, אחד מהדברים שבשבועת הברזל זה שגם כשמשחקים עם מנחה,
משתמשים באור הקלים.
המנחה לגמרי יכולה להשתמש באור הקלים, וזה למעשה מוצע, תשתמשי בהם, כן? זה אחד מהכלים לאיך להחליט מה קורה, זה לא רק לשים על עצמך את כל המשקל של התכנון.
כן, ובנוסף הזכרת גם את כוכבים אינספור ועולמות אינספור, שאחד מדע בדיוני ואחד פנטזיה, שגם הם מאוד עוזרים לנהל את העולם וליצור תוכן חדש בלי, בצורה מובנית.
ולהיות מופתעים כמנחים.
אבל גם שזה יהיה מובנה יותר. זאת אומרת, לא עכשיו לשבת ואיך אני מתחיל בכלל. מה התהליך של יצירת העולם, אלא הנה יש לי פה רשימה של דברים שאני צריך לעשות.
פרוצדורה מאוד מאוד מסודרת לגמרי.
כן.
זה יש בהם. יפה. מה אתה אומר? נראה לי שאנחנו... מיצינו את הנושא הזה
לחלוטין
מכל הכיוונים ועוד כמה.
אני רק רוצה להגיד איזושהי שורה תחתונה שפשוט בפעם הבאה שאתם חושבים על איזשהו משחק חדש שישב לכם בראש שאנחנו כל כך רגילים שמשחק תפקידים זה מנחה ושחקנים, ואולי לרגע להיזכר שזה לא חייב להיות ככה,
שזה רק בטיימליין הזה.
בדיוק. אני ראיתי דברים שלא תאמינו.
עמית, יש לך פרקליט השחקן? לפעמים מתאים שחים, נושכים את השחקן. טוב, אז מה אתה אומר איתי? להתראות בינתיים?
אני אומר להתראות בינתיים, כן.
אז יאללה ביי.
ביי ביי. Yeah.
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ייחוס שיתוף ו4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ייחוס שיתוף ו3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
איתי, על מה רצית לדבר?
אתה הבטחת לי שאנחנו נציג את הנושא ביחד, אני אמרתי לך שאני לא זוכר.
אבל זה כתוב בתוך הזה, אוקיי, אז בוא, סתכל.
אז בוא נחזור אחורה.
כן.
זה היה סתם פוסט קרדיטים כזה מה שהיה עכשיו.
כן, כן, ברור. זה לא קרה בכלל, חוץ מזה שכולם ישמעו את זה, זה לא יהיה, זה יהיה לפני הקרדיטים, זה לפני ההתחלה.